השם שמואל הפרוקים לא רמב״ם, אנחנו פה בפרק ראשון, זה אות י' ב', זה החלק השכלי. טוב, הגענו לשכל. בסדר, ראינו, תזכורת קצרה, את החלק הזן, שזה לגמרי משותף עם בעלי חיים, ואז היה לנו את החלק המרגיש, החלק המדמה והחלק המתעורר, בסדר? החלק שחש את המציאות, החלק מדמה, כוח המדמה, והחלק המתעורר, הרוצה, הרצונות שיש באדם. ומכאן אנחנו מגיעים לחלק, עד כאן חלקים שמשותפים עם בעלי חיים, ואז יש את החלק השכלי. החלק השכלי הוא הכוח הנמצא לאדם, ורק לאדם. זאת אומרת, לבעלי חיים אין את הכוח השכלי, כי לא מדובר פה על רצונות שיש לבן אדם, או דמיונות שיש לו, כל מיני דימויים, אלא כוח השכל, אשר בו יש פה כמה חלקים שנעשים עם הכוח השכלי הזה. אשר בו ישכיל, בסדר? ובו יהיה ההסתכלות, ובו יקנה החוכמות. בסדר? האדם משכיל על ידי זה, ומבין, מסתכל בדברים, מתבונן בדברים ומבין אותם. ובו יבדיל בין המגונה והנאה מן הפעולות. בכוח השכל האדם מבין מה נכון ומה לא נכון, מה מגונה ומה יפה מהפעולות שבני אדם עושים, ואילו הפעולות מהן מעשי ומהן עיוני. זאת אומרת, ומתוך השכל האדם מתבונן ומבין גם את החלקים המעשיים וגם החלקים העיוניים. יש חלקים מעשיים שבהם אדם פועל בעולם, ויש חלקים עיוניים שזה בעצם רק בתפיסה של השכל. זה לא דברים שהאדם פועל איתם בעולם. יש פה הרבה דיוקים בלשון של הרמב״ם. האמת היא שהרמב״ם פה בשמואל הפרוקים לא מתעסק כמעט עם הנושא השכלי, הוא מתעסק איתו קצת בפרק ה', אבל בגדול הוא יותר עסוק עם הנושא של המידות. והנושא של השכל הוא עסק עם זה יותר במוירה, גם בספר שלו מלאכת ההיגיון, שזה הרמב״ם כתב במפורש על העניין הזה, החלק השכלי גם מתורגם החלק ההוגה, בסדר? החלק ההיגיון של האדם. אבל הכוח הזה הוא כוח מאוד 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 חשוב. זאת אומרת, אצל הרמב״ם, לא נכנס לשיטות אחרות, אבל אצל הרמב״ם, כמו, ככה הוא כותב במוירה בחלק א', החלק א', פרק א' ב', הוא כותב שכמו שהקדוש ברוך הוא נמצא בעולם ומקיים ומחיה את כל העולם, והוא המהות הפנימית של העולם, אותו דבר גם השכל לקיום האדם. השכל של האדם זה הסיבה, כאילו, של קיום האדם, הוא מה שנמצא בכל מקום, מה נשמה ממלא את כל הגוף, בסדר? כמו שהקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם, גם נשמה ממלא את כל הגוף, הגמרא בברוכס, השכל הוא בעצם, הוא הקיום, הוא פשוט כמו אלוקים בעולם, ככה שכל באדם. זאת אומרת, בשכל יש פה כמה חלקים, יש פה שכל שנקרא נשמה, ויש פה שכל עליון יותר, שהוא ממש יכול להשיג את הקדוש ברוך הוא. איך הרמב״ם כותב, זה בפרק ב' בחלק א', כותב המוירה, שבשכל האדם מבדיל בין אמת לשקר, הצלם אלוקים של האדם נמצא שם בשכל, כי על ידי השכל האדם מגיע להשגת השלמות. הדרך של האדם להשיג שלמות ובאמת להגיע לדרגה הגבוהה ביותר לנבואה וכל הדרגות הגבוהות שאפשר, זה בדרך של השכל, על ידי השימוש בשכל, על ידי שהאדם מסתכל בדברים, משיג דברים בחוכמתו. והכוח הזה הוא כוח מיוחד שהאדם קיבל. עכשיו, איך מפתחים את הכוח הזה? איך מגיעים לכוח הזה? כי יש לך חלק באדם שהוא ציורים. דיברנו על הציורים, הכוח המדמה. כוח המדמה מתעורר עם החלק החש, וצירוף של החלק המתעורר, בסדר? כל מיני צירופים, כמו שדיברנו, וככה חלק, הכוח המתעורר עובד בצירוף של או חש או מדמה. או שאתה מדמיין משהו, ואז מתעורר רצון למשהו מסוים, או שאתה חש משהו, מרגיש משהו, ואז אתה מתעורר רצון מסוים. אבל כל אלה הם ציורים שקורים באדם. אבל הציור לבד לא מחייב. לעומת זאת, הבנה השכלית של האדם היא זאת שמקדמת אותו ומחייבת אותו ומביאה אותו הלאה. משם מגיע גם מה עושים עם זה, איך עושים את זה, איך פועלים עם השכל, שזה עוד נושא. אבל דבר ראשון, יש את השכל, הנפש ההוגה, בסדר, החלק החושב באדם, השכל הזה, הוא גם, כותב הרמב״ם, ההשארה של האדם אחרי המוות. זאת אומרת, הנשומה שנשארת אחרי המוות, זה התובנות, השכלים, החוכמה שהגעת אליהם, שם נמצא החלק של הנשמה של האדם. זאת אומרת, פה בעולם הזה, השכל משתמש בגוף, עיניים, ידיים, רגליים, אוזניים, כן, לראות דברים, לחוות דברים, אבל משם להגיע לתובנות, להגיע למסקנות, המסקנות האלה הם הנצח. הן קיימות לנצח, הן נצחיות גם כשאדם מת, התובנות שלו ממשיכות להיות, וזה שם, טוב, עוד פעם, זה חלק מאוד עליון, כן, באדם, זה החלק הזה של השכל. כדי שהשכל יגרום תנועה, כדי שהשכל ישפיע על המציאות של האדם, אז צריך בעצם גם יצר, צריך גם, טוב, זה דווקא יותר אריסטו, הרמב"ם פחות מדבר על זה, הוא מרמז את זה כמה מקומות, אבל פחות מדבר על זה מפורש, שיש את החלק של האדם צריך גם סיבה לרצות את זה. זאת אומרת, תובנות יכולות הרבה פעמים להישאר ברובד של הבנתי ככה, אבל מה שיגרום לבן אדם לקחת את התובנה שלו ולהתקדם איתה, צריך איזשהו יצר, צריך איזשהו רצון, איזושהי תשוקה, לאיזשהו כיוון, אינטרס, כמו שזה נקרא היום, שזה יגרום לבן אדם לצאת מהפינה שלו וליישם את התובנות שלו. אז לכן, בצורת עבודה עם זה יש הרבה מה לדבר. ואצל הרמב״ם במפורש, יש מקום עבודה עם התובנות השכליות. לא רק עצם ההבנה של הדברים, למרות שהחלק המאוד מרכזי זה ההבנה של הדברים, כן? ההבנה הפנימית, אבל לא רק ההבנה של הדברים, אלא היישום של הדברים. אני חייב להגיד, זה נכנס לאיזשהו סוג של ויכוח בין הפילוסופים, כן? הקדמונים, שמהם הרמב"ם מביא פה, כמו שהוא אמר לנו, מה צורת האדם בעניין הזה. האם עצם התפיסה של המושכלות לבד היא השלמות, היא האמת שהאדם צריך להגיע אליה, או שאמור להיות לזה השפעה מעשית? אפלטון, שהוא הרבש, כן, של אריסטו, התלמיד של סוקרטס, הוא כותב, כל התפיסה שלו בנויה של לקחת את התובנות האלה, לקחת את השכל הזה וליישם, לעשות עם זה משהו. המשל המאוד מפורסם שלו שנוגע בכמה נקודות הרמב״ם הולך איתו, למרות שבדרך כלל הרמב״ם, מה שמכונה אריסטוטלי, הוא מאוד מאוד הולך עם אריסטו ולא עם אפלטון, ובכלל בין רבותינו כמעט ולא היה מי שהלך עם אפלטון. חבר שעוסק בנושא פילוסופיה כתב על זה ועוד, הוא אמר לי פעם שכאילו רב יחיד שהוא מצא, כאילו בין, אני מדבר ראשונים ואחרונים, שהולך בשיטה של אפלטון ולא אריסטו כמו הקיידה וכולם, זה רבי משה שפירא, שהוא, אתה רואה את התפיסה שלו שמושפעת מאפלטון. אבל יש נקודות מסוימות שבהם הרמב״ם כן הולך יותר בגישה של אפלטון, וזה למשל אחד הדברים האלה, של לא רק עצם המחשבה, עצם התובנה שהגעתי אליה, הנה הגעתי אל השלמות, אלא כמו שהרמב״ם עצמו מסיים את מוירי נבוכים, והקטע האחרון הוא אומר, מביא את הפסוקים שבהפטרה של תשעה באב בבוקר, אל יסלל חכם בחכמוסוי, ואל יסלל גיבור בגבורוסוי, ואל יסלל עשיר בעשרוי, כי אם בזוי יסלל עם יסלל, אז קל ויודע יויסי, נאום השם, כי אני השם, או יסי חסד משפוט וצדקו באורץ. זאת אומרת, אל יתעלל חכם בחוכמתו, לא רק ההגעה אל החוכמה היא המטרה והתכלית, אלא אסקייל ויודו יאויסי, בסדר, זה הדבר הראשון והמאוד מאוד חשוב, שזה בעצם החלק השכלי, האסקייל ויודו יאויסי, אבל משם להגיע, כי אני השם, אויסי חסד משפוט וצדקו באורץ, להגיע לגילוי של חסד משפוט וצדקו. זאת אומרת, לקחת את הרעיונות האלה ולהוריד אותם למעשה. יש משל מאוד מפורסם של אפלטון בספר שלו המדינה, הפוליטיה, כן, ככה כמו שזה נקרא בפרק ז' שם, מאוד מאוד מפורסם, משל המערה. עוד פעם, בדרך כלל מביאים אותו בצורה קצת לא כמו שהוא, בצורה הפופולרית שזה מובא בדרך כלל, היא פחות מדויקת, והוא מציג את השיטה שלו, בסדר? במשל הזה. המשל הוא יותר מערה, בסדר? מערה עמוקה, קצת קשה לצייר אותה, כן? אבל אנשים יושבים בתוך מערה עמוקה, יש חומה שמפרידה בינם לבין פתח המערה, והם יושבים עם הגב אל החומה, כבולים, קשורים בשלשלאות. זאת אומרת שהם לא יכולים לראות את הפתח של המערה בכלל, זה רחוק רחוק מהם, והם יושבים עם הגב לחומה, מסתכלים על הקיר שממול. עכשיו, ביניהם לבין פתח המערה שנמצא רחוק, יש מדורה גדולה, ולפני המדורה, כאילו מאחורי הכותל, הולכים אנשים שמחזיקים בידיים שלהם דמויות של בני אדם ודמויות של בעלי חיים. עכשיו, מה קורה? הם יושבים עם הפנים לקיר של המנהרה ליד הכותל, קשורים, והם רואים על הקיר צלליות, בסדר? הצלליות שהם רואים זה צלליות של האש, שלפניה הולכים אנשים שמחזיקים דמויות של בני אדם ובעלי חיים. זאת אומרת, מה שהם רואים הוא חיקוי צללים של דמויות. וזה מבחינתם המציאות. כי זה מה שהם רואים, הם יושבים ככה, אין להם אפשרות לקום ולהסתכל מה קורה מאחורה, הם רק רואים מה שקורה מולם. ואז הם רואים על הקיר מולם דמויות של בעלי חיים ודמויות של בני אדם, כשהאמת היא שזה צלליות של בובות. אוקיי? זאת אומרת, לא רואים, הם רואים משהו שרחוק מאוד ממשהו אמיתי. חיקוי של חיקוי. עכשיו, לאט לאט הם מתחילים לשים לב לתבניות. בסדר? פעם בשלוש כלבים יש חתול, פעם בעשר אנשים אחד הולך מהר, ומתחילים לבנות. ואז יש פרופסור לענייני הדמויות. עוד פעם, מבחינתם זה לא צלליות, מבחינתם זאת המציאות. בסדר? ומתחילים, כן, אחד לומד את זה ומתחילים, ויש את האנשים שבהם שחכמים, הם יודעים לזהות את הדפוסים, הם מנסים להבין את העולם שבו הם חיים, כמו שאתה מסתכל על הירח וכוכבים, בתקווה שמישהו עושה את זה לפעמים, ומנסה כאילו להבין מה קורה פה. לא, זה מה שנקרא התמיהה הסוקרטית, כן? השאלה הראשונה שבן אדם שואל, מה? איך זה עובד? וואי, מואר פה, אבל עכשיו לילה, אז איך יש פה אור? השאלה הזאת שאדם שואל היא הבסיס של כל חוכמה. היא הבסיס של, רגע, איך זה עובד? אז אתה יודע, הרבה פעמים אתה סותם את הפה, ואתה אומר, לא, זה חשמל. ככה זה. כמו אותו, מספרים אותו אחד שהולך עם הילד שלו במדבר, והילד שלו שואל אותו, אבא, איך השמש הולכת זורחת ועושה השמש? הוא אומר, לא יודע. ואז הוא שואל, אבא, איך עץ צומח פה באמצע המדבר? לא יודע. אבא, איך הגמל מצליח ללכת כל כך הרבה? לא יודע. הוא אומר, אבא, זה מפריע לך שאני שואל את השאלה? הוא אומר, לא, בטח תשאל, אם לא תשאל, איך תדע? אבל זו ידיעה חשובה שאנחנו בדרך כלל מלמדים. לא יודע, וממשיכים הלאה. לפעמים זה חשוב, אתה לא יכול לעצור את החיים. אבל השאלה שבן אדם שואל היא שאלה מאוד מאוד חשובה, כי הוא שואל, הוא מנסה להבין מה קורה פה. וזה שם מתחיל מי בור אלה, שם מתחיל מי הוא בעל הבירו. בסדר? במקום הזה שבן אדם מנסה להבין את העולם שבו הוא נמצא, והוא שואל את השאלות האלה, השאלות הנכונות. השאלות האלה יובילו לתשובות, והוא ישאל יותר, יחפש יותר, וכך הוא ילמד. גם אם תשאל על איך יש פה תאורה, ותגיד, רגע, זה כוח אלקטרוני, אלקטרי, חשמל, אז איך זה עובד? כמו אותו ילד בריסקר ששאל את אבא שלו, אבא, VR בת הרדיו, איך עובד רדיו? אמר, הכביס נשת. קיצור, אחרי כמה דקות הילד חוזר לאבא שלו ואומר, אני כבר יודע איך עובד רדיו. נו, מה? אמר, פתחתי את זה וראיתי, יש שם שתי חוטים. זה לא צווי חוטים, שתי צווי דינים, זה דבר ראשון, יש פה צווי חוטים. אבל, על קלפונים, אבל, זה שאלה לאיזה תשובות תגיע, אבל תתחיל לעבוד, מה צווי דינים שזה עובד? איך מתחיל הסיפור הזה? בכל אופן, נחזור למשל של המערה, הוא עומד שם, הם בעצם רואים את הצלליות האלה. ואז, יום אחד, מישהו הגיע, בסדר, הוא לא מתעסק במי זה המישהו הזה, פתח את הכבלים של אחד שקשור שם, והתחיל לגרור אותו החוצה. הוא לא רוצה, הוא לא מוכן לצאת, בסדר? הוא גורר אותו החוצה. הוא גורר אותו החוצה, ומה קורה אז? פתאום הבן אדם הזה רואה שיש פה קיר, ויש פה אנשים, שלוקחים בובות או צורות, וזה מה שעושה את הצללים האלה. עכשיו, הבן אדם זה מערער לו את כל העולם שבו הוא חי, זה מערער לו את כל, ולכן הוא מתנגד לזה, הוא לא רוצה לקבל את זה, אבל לוקחים אותו לשם. מה שאותו בן אדם יתפוס ברגע הראשון, זה וואי, זה חיקוי של הצלליות. זאת אומרת, מבחינתו, האמת, המציאות, זה מה שהוא התרגל. מה שהוא קלט, מה שהוא ראה עד היום, הצלליות על הקיר. פה יש אנשים שמחקים את הצלליות שעל הקיר. נכון? תכנסו רגע לסיטואציה, כן? זה מה שהוא יבין בשלב הראשון. ייקח לו זמן עד שהוא יקלוט, לא, לא, לא. זה עובד אחרת. זה חיקוי לאיזה דבר אמיתי שאפילו לא ראית אותו, ואתה עד היום חיית בחיקוי של החיקוי. בסדר? ואז משם הוא לא רוצה להתקדם, אבל גוררים אותו החוצה עד לפתח המערה, ואז הוא יוצא ויש שם שמש. עכשיו, בשלב הראשון, הוא גם מתאר את זה שם, שבשלב הראשון כשהוא מסתובב אל האור, אל האש, בסדר? כשמתחילים להוציא אותו מעבר לכותל, תחשבו, האיברים שלו מנוונים, בסדר? הוא קשור עד היום. זה כואב לו. האור של האש שורף לו בעיניים. זה מעבר אותו. מבחינתו מה שהוא חווה, זה לא וואו, הקלה, כן? הנה יצאתי מחשיכה לאורה, איזה כיף לי. הוא מרגיש כאב, הוא מרגיש איסורים גדולים מאוד. להיפתח אל החוכמה, להיפתח אל הבנה עמוקה יותר של החיים, זה לא תהליך קל. ואז הוא רואה את האש הזאת, ואז ממשיך הלאה. ויוצא, עד שהוא יוצא מהמערה לגמרי, ומגיע לעולם שלם שיש בחוץ. בסדר? זה כמה תהליכים שהוא נמצא שם. ושם הוא רואה בעצם עולם שלם, עם ציפורים, עם ים, עם עצים, עם מציאות שלמה, עד שהוא מגיע, עוד פעם, בסיפור של אפלטון, זה הוא מגיע לראות את השמש. בסדר? הוא מסתכל על השמש, שהיא בעצם מקור הקיום והחיים של כל מה שיש פה, זה הרגע שבו הוא כאילו מתאחד עם ההבנה של המציאות, ההבנה האמיתית של המציאות. זה כאילו השיא בסיפור הזה. ואז מתחיל הדילמה של לחזור פנימה. האם לחזור פנימה ולפתוח את העיניים, בעצם לגלות לכאלה שנמצאים בפנים, מה נכון לעשות איתם. עכשיו, הוא מעלה שם אפשרות שרגע, אם אני אחזור פנימה, מי אומר שהם יסכימו לקבל אותי? יכול להיות שהם יהרגו אותי. זאת אומרת, בפופולרי, הרבה פעמים כשחוזרים על המשל הזה, חברים, זה הוא נכנס פנימה, ואז הרגו אותו. כאילו, זה טרגדיה, זה משהו שאנשים אוהבים, ככה, לגמור את הסיפור ככה בצורה בומבסטית. אבל דווקא בסיפור שם זה לא ממש ככה, אלא זה יותר להיכנס פנימה, ולהתחיל, במטרה של הפלטון, כן? זה שהוא נכנס והוא מושל על האנשים שנמצאים שם במערה. זאת אומרת, הוא לא מוציא אותם מהמערה, הוא מושל עליהם, וזה בעצם השיא, לפי השיטה שלו, המלך הפילוסוף. בסדר? אם תוציא את כולם, זה כאילו דמוקרטיה, ודמוקרטיה בעיני אפלטון זה הדבר הנורא ביותר שיש. אתה נותן לאנשים טיפשים לנהל אותך, הוא בעיניו השיא זה המלך הפילוסוף. היישום של זה היה אלכסנדר סמוקדון, שהוא היה היישום של המלך הפילוסוף. המלך שהוא שלם בדעותיו ושלם במידותיו, לא פועל מתוך רגש, אלא רק מתוך שכל. בסדר? והוא מנהל את האנשים העיוורים שחיים במערה ורואים רק צדליות שהם חיקוי של חיקוי באור של אש, לא אפילו לא באור השמש, בתוך עמוק בתוך המערה, ומשם הוא לוקח את היחידים, בסדר? לא את כל הציבור בבת אחת, היחידים שמסוגלים ומוציא אותם מהחושך אל האור. בסדר? אז לא נכנסתי לכל הפרטים של המשל הזה, אבל זה משל שכל מי שמתעסק טיפ טיפונת עם פילוסופיה אני מכיר את זה, כי זה דבר מאוד, מאוד fundamental, כמו שזה נקרא, מאוד, מאוד בסיסי, מאוד יסודי. מה שאתה רואה פה, כמה נקודות של, שנוגעות, שהרמב״ם כאילו מקבל את זה יותר, זה גם התובנה של היישום של הדברים. זאת אומרת, זה לא, יש לי הבנה שכלית, וההבנה השכלית לבדה מספיקה. בסדר? זה שאני הגעתי לתובנה, מה אני עושה עם זה הלאה? איך אני לוקח את התובנה הזאת? אני לוקח את השכל הזה שהשגתי אותו, את ה... אני, היום אני רואה את המציאות בצורה אחרת. פעם חייתי יחד עם כולם במערה, בצורה שאני ראיתי צלליות של חיקוי של חיקוי על הקיר, ומבחינתי זה היה העולם. זה נשבר לי. לא תמיד אני שברתי את זה. הרבה פעמים גררו אותי בכוח למרות שלא רציתי. בסדר? הקדוש ברוך הוא פתח לי את העיניים. לפעמים זה קורה על ידי קושי כלכלי, לפעמים על ידי מחלה, לפעמים, באמת, יש לקדוש ברוך הוא הרבה דרכים שבהם הוא פותח לנו את העיניים. אבל הגענו למצב שבו אני רואה היום את המציאות אחרת, אני רואה אותה במצב אמיתי יותר, עמוק יותר. עד כדי לצאת מהמערה ולהסתכל על השמש, כן? להכיר ולראות את המציאות. מה אני עושה עם זה? אני חוזר פנימה, למרות שיש פה סיכון. כי אני אשר, אוי זה חסד משפוט וצדוקו. זאת אומרת, התובנות האלה לא אמורות להישאר באוויר, להישאר באיזה עולם אוטופי שבו אני קולט ומבין את הדברים, אלא ליישם אותם, לדבוק בקודש ברוך הוא, באני השם, או ישחס את משפט וצדוקו, ועם זה לקחת את זה לעולם. לכן הרמב״ם מסיים את המוירה עם כל התובנות הנפלאות בעבודה מעשית, שבה אנחנו צריכים לקחת את התובנות האלה ולחיות איתן. טוב, בסוף המוירה בכלל הולך גם על כיוון של מה שהרמו גם מביא בתחילת... מתחילת השולחן ערוך מהמוירה, זה בפרקים האחרונים, ששם הוא מדבר על הצורה של איך האדם אמור לחיות, מה הרגשות שהאדם אמור לחוות. ויש פה גם עוד כמה נקודות בסיפור הזה שגם נוגעות לעניין הזה של גם איך אנחנו מבינים את האמת. איך אנחנו מבינים את האמת, שזה גם נוגע, האם האמת היא רק מה שאני רואה בעיניים, או שיש את החלקים שאותם אני רואה בעיניים, ויש את החלקים שאותם אני לא יכול להשיג בחושים שלי, ויש דרכי השגה אחרים שבהם אני יכול להשיג אותם. בסדר? ופה גם כדי שזה נקודת ויכוח בין אריסטו לפלטון, וגם כאן הרמב״ם הולך יותר בנקודה הזאת. היה את הסופיסטים שהם בכלל, כאילו, אין אמת, אלא כל דבר, אי אפשר לתפוס שום דבר, אלא רק כך שאתה תופס אותו. אבל אריסטו כן תפס את הדברים יותר, שיש קו ברור של דימו היווני וחבריו הרשעים. כאן יש דמיון, אז זה לא אפלטון לגמרי הרמב״ם, אבל דומה יותר לקו הזה שיש את האמת הגדולה ויש את מה שאתה רואה ויש את מעבר לזה ויש דברים שאתה רק תבין אחר כך, כאילו אתה תבין את זה ברובד עמוק יותר, לא מתוך תפיסה חושית ולא מתוך תפיסה של המציאות. בכל אופן, פה יש את השימוש בכוח השכלי. השימוש בכוח השכלי, הרמב״ם מגדיר את זה כמה וכמה מקומות במוירה, שהוא התהליך הדרגתי. זה מתחיל עם להתחיל לעבוד על פשוט הבנת השכל וכל מיני דרכי חשיבה ישרים שאדם צריך ללמד את עצמו, מה שנקרא היגיון בריא, בסדר? אדם צריך לפתח היגיון בריא. איך אנחנו עושים את זה? על ידי לימוד של סוגיות, בסדר? כששם אדם לומד להתעמת עם עצמו, לאמת את הדברים שהוא לומד, ליישר את הראש בלימוד. ומתוך הישרות שהאדם קונה, הוא לוקח את הרעיון הזה ומתקדם איתו למקומות אחרים. יש וורט של האישביצר, של המאה השילוח, הרבי של רב צודק, שאני מסתום חזרתי על זה פה, אבל הלילה היורצייט של המאה השילוח, זה אין טייבס. אז נחזור על זה עוד פעם. אומר בסיפור של המרגלים. הסיפור של המרגלים, אתה רואה שנכנסים 12 מרגלים לארץ ישראל, מסתובבים שם בכל מקום, ומה הם רואים בכל מקום שהם נמצאים? לוויות. עכשיו, הם חוזרים ואומרים, ארץ אוכלת יושביה, לא רוצים לעלות לארץ ישראל, אפס כי עזאום, ומשם מגיעים ממש עד למרוד בקדוש ברוך הוא, כן, עד שהם אומרים להם, אך בהשם אל תמרוידו. המסקנה שלהם זה בסינס השם הישונו, היציאונו מארץ מצרים. ממש מרגישים שהקדוש ברוך הוא שונא אותם, ומוכנים למרד בקדוש ברוך הוא. יהושע וכלב מתחננים, אך בהשם אל תמרוידו. אומר, איפה הייתה הטעות שלהם? אומר המאה השילוח, הטעות שלהם הייתה איך הם תפסו את הדברים, והם רצו מיד ומהר מדי לפרשנות. דיברנו, אם אתם זוכרים, אפרת, אירוע פרשנות, רגש תגובה, זה הייתה הטעות שלהם. הם רואים, בואו נפרק את זה, אירוע. מה הם רואים שקורה? כל מקום שהם הולכים, יש לוויות. הם קפצו לפרשנות. לוויות? ארץ אוכלת יושביה. בארץ הזאת, היה להם גם הסבר רוחני, כמו שהיה חובץ חיים כותב בחלק בייס, משמר סלוש, פרק יוטס, שבארץ ישראל, מידס הדין, ולכן, יש פה באמת מצב כזה. אבל הם פרשו את הדברים לרעה. ומתוך זה, הרגע שהתעורר אצלנו, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותנו לארץ אוכלת יושביה, סינס השם הישונו. הקדוש ברוך הוא שונא אותנו. ותירוגנו ועוליכם, וירוגנו ועוליהם, לא ישמעו בקול השם. ומתוך זה הגיעו לתגובה, שמה הייתה התגובה שלהם? מרד. בוכים כל הלילה, לא רוצים לעלות לארץ ישראל. אם הם היו לא קופצים מיד למסקנות, אלא רואים את האירוע, מתים בכל מקום, ואז נכנסים לשאלה, אז מה הפרשנות של מה שקורה פה? בוא נשאל איזה גוי שעומד פה בצד, איזה גוי שכמי, כן, מג'נין, לא יודע, תשאל אותו, תגיד, כל יום ככה לבד? מה פתאום? מה, רק בעונה הזאת, ביקורי הנובים, יולי-אוגוסט, זה הזמן שאנשים מתים? לא, 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 אני כבר בן 60 פעם ראשונה בחיים שלי, הדבר, כאלה לוויות קורות פה. ואז מה הם היו מבינים? שהקדוש ברוך הוא עשה איתם נס, זה לא, ארץ יכול לצי שבר, כולם חיים פה נורמלי. הקדוש ברוך הוא עשה איתם נס שלא ישימו לב אליהם. ואז המסקנה לא הייתה שהקדוש ברוך הוא שונא אותם, אלא המסקנה הייתה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם. והתגובה לא הייתה מרד, אלא התמסרות נפלאה לקדוש ברוך הוא. באיזה ניסים הוא מביא אותנו לארץ ישראל? אין לנו מה לפחד מערים גדולות ובצורות בשמיים. איפה הטעות שלהם קרתה? אומר האיש ביצר. הטעות שלהם קרתה ברצנו למסקנות יותר מדי מהר. תעמיק, תתבונן, תפיל את המחשבה שלך. לא, אתה לא מצליח? תתפלל על זה. גל עיניי והביטון יפלויס מטריוסכו, בדטחויס לבוש הדוי רייסה, כלושנה זויר. מה שמתחת ללבוש, מה שנראה מתחת. תעמיק בדברים, תנסה להבין מה באמת קורה פה. יותר מדי, כן, לומדים סיפורים, יוסף, חלומות, האחים, בוא, יש פה משהו עמוק. אנשים מאוד 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 גדולים עשו פה דברים מאוד מאוד גדולים ומשמעותיים, וזה נקבע לתורה לדורות. אתה באמת רוצה להישאר עם סיפורי הגננת שושי? לא, אין לי שום טענות עליה, עשתה עבודה נהדרת. בשביל מה שילדים בני 3-4 היו צריכים להבין, היא הסבירה נפלא, והילדים גם חזרו על זה, היה ממש מתוק בסעודת שבת לשמוע את זה. אבל גדלת מאז, כן? תפוס דברים יותר בעומק. תפוס את הסוגיות, זה סוגיות של, זה החיים שלנו, זה המציאות שלנו, זאת התורה שלנו. זה משהו שאנחנו מוכנים למסור נפש עליו. אז לתפוס אותו בצורה כל כך שטחית, וכולל, לא נעים להגיד, אבל אתה יושב לפעמים בשבע ברכות, אתה שומע בחורים מדברים, ו... לא נעים, כאילו, חוסר התאמה מוחלט בין גמורס מפורשות, כאילו, וורט נפלא, אבל אין שייכס. וזה דורש פשוט רצינות. עכשיו, הרצינות הזאת היא בכל נושא בחיים. זה רצינות בלומדס, זה רצינות באגדתה, זה רצינות בלימוד פסוק בחומש, וזה רצינות בסוגיה הכי גדולה, בסוגיה של החיים עצמם. הקפיצה למסקנות, וואו, הקדוש ברוך הוא שונא אותי. זה לא הלך לי כמו שרציתי. רגע, שוויה, שוויה, סלולי, סלולי, לאט, לאט. פמלח, פבולה, לא מכירו צוות, אבל איזי, בקיצור, לאן אתה רץ? תנסה, תעמיק, תתבונן. אני זוכר שהיה לי חברוסה בכולל, שהיה לו אולטימטום 3 דקות. למדנו אז בכולל יוחאי שמשפוט, ואם לא היה לו תירוץ על הקושייה שלו, על הביסי אוסף, תוך 3 דקות, הוא היה משנה את הגרסה. ההבנה שלו מעולם לא עברה את יכולת החשיבה שלו של 2.5 דקות. מה לעשות? אם היה נשאר לחשוב 5 דקות, יכולת החשיבה הייתה 5 דקות, היה לו תירוצים נוספים. אבל הוא לא אף פעם לא הגיע למספר הזה. אם תוך 2.5 דקות הוא לא הבין, הוא כבר שינה את הגרסה. ואז, עוד פעם, הוא בטוח שהוא מצא את האמת, אבל הוא חי בשקר הכי גרוע. בסדר? כי הוא הולך עם זה עד הסוף, ואני אקריך שמשפוט, בסופו של דבר יש דיינות. הוא הולך לו יצימום מן על פיו, כן? איך בדיוק אתה עושה את זה? והיכולת לחיות עם שאלה, לנסות להתבונן, לא לקפוץ מיד לתשובה, לא להיות בלחץ למצוא את התשובה, אלא להרשות לעצמך לא להבין סוגיה מסוימת. יש לי פה כמה שאלות, נסדר אותם, אפשר לכתוב אותם על דף, כמו שהחזון איש אמר, אתה יוצא מסוגיה לדעת טוב את הסוגיה הזה, לדעת מה הבנת ולדעת מה לא הבנת. זה לא רק בלימוד, זה לקחת וליישם את זה בחיים. זאת אומרת, היחס שלי, הדוגמה שהאיש מצווה מביא שם, זה היחס לתורה ומצוות. היחס לתורה ומצוות אומר אצל אדם שטחי, שחי בשטחי וקופץ למסקנות, זה וואו, איזה עול, איזה מסע, זה יושב לו כאן, זה כבד לו, זה כבד. זה משהו, מרגיש שזה יושב לו, מחפש רק יוי צזן, כן? לצאת. לצאת ידי חובה, לצאת, עזוב אותי. כמה אפשר להקריב, כמה אפשר לסבול. אבל בן אדם שמנסה להתבונן, מה זה שבת? מה זה תפילין? מה זה ציציס? מה המשמעות של זה? למה אנחנו עושים את זה? מה בעצם כתוב? מה חזל אומרים? מה הפסוקים אומרים? מה ראשונים מדברים על זה? להתבונן, להבין את זה, אז תפילה תופסת משמעות אחרת לגמרי. וכשהיא משמעות אחרת לגמרי, היא גם הופכת להיות חוויה. תפילין הופך להיות משהו אחר. פיירו אליי, פיירו אליי, לא, בסדר, לא נתחיל עכשיו עם דוגמאות, אבל שבת זה משהו אחר לגמרי. אבל עוד פעם, האם כל חטאת, הדי מרקת בינינו עומק חטא מרגלים, זה השטחיות. התפיסה, לקפוץ למסקנה, וממילא כבר אפרט, כן, אירוע, פרשנות, רגש, תגובה, כבר הוא שונא את הקדוש ברוך הוא, כמו שהמהרש"א בתניא חובטס אומר, שבית המקדש נחרב על שנאת חינם, ששנאו את הקדוש ברוך הוא בחינם. הם היו בטוחים שהוא שונא אותם, אז הם שנאו אותו בחזרה. אבל זה לא נכון, הוא אף פעם לא שנא אותם. זו הפרשנות לא נכונה שלהם. פרשנות שטחית ומהירה מדי. אם היו מחכים קצת, מתבוננים קצת, זה לא היה נכון. והשנאה הזאת כבר נהיה משחק של שנאה מול הקדוש ברוך הוא. ועד מרד, כשאין סיבה לדבר הזה. לאט. לא, פשוט להעמיק בדברים. עכשיו, הדבר הזה הוא תורה ומצווה, הוא עומק החיים, היחס שלנו, אפילו אחרי שמתחתנים, יחס להורים, יחס לילדים, בסדר? גם שם. תנשום עמוק, תספור עד 3 או אפילו עד 6, תנסה להבין את הסיפור, תנסה לחשוב על זווית חדשה שלא הבנת. כלומר, לפעמים אני משחק עם הילדים שלי, משחק, אפרט. ואז אני בעצם אומר להם, אני אגיד לך סיטואציה, ואתה תן לי שתי פרשנויות. אני, אמרת פרשנות, יופי, תן לי על זה שתי רגשות. לא אוטומט. ואז אני אומר סיטואציה, כן, אתה חוזר הביתה, אף אחד לא בבית, והגז דולק, ואף אחד לא נמצא בבית. הכל חשוך, והגז דולק, ואף אחד לא בבית. תן לי פרשנות. ואז אתה יודע, פרשנות אחת, יש מלחמה, יש זה. פרשנות שנייה, עושים לי הפתעה לכבוד היום הולדת. בסדר? אבל תן לי שתי פרשנויות. ואז נניח, וואו, יש מלחמה, רגש, פחד, עוד רגש. בסדר? תנסה לתת רגשות שונים. תגובה. נניח, הלכנו על הרגע של פחד. מה התגובה שלך? ללכת לשכנים, לחכות בבית, לרדת למטה. בדיוק. וברגע ש... פשוט לפתח את היכולת הזאת של לתת שתי פרשנויות לאירוע, לא לעבוד על אוטומט, והיכולת הזאת, אגב, היא פשוטה, כן? תחשבו על זה, ראיתי דווקא דוגמה עכשיו מילדים, אבל תחשבו על זה, יש פה אפשרות, וזה נוגע לסוגיה שאתה לומד. בסדר, יש לך מהלך בסוגיה, אז יש... עוד לפני שהתחלת וראית את הפרטים, כבר יש איזה כיוון. רגע, לאט לאט, בוא, תנסה עוד פעם. תנסה כיוון הפוך, איפכם מסתברה. כן, לנסות ולהתנגש עם הדברים ולנסות להוציא אותם. הדבר הזה, השלב הזה, השלב הזה הוא מאוד מאוד חשוב, התבוננות. מתוך ההתבוננות, ופה יש גם דרכי הסק. זה, הרמב״ם מדבר על זה, מדבר על זה גם באיגרת סטיימון מאוד בחריפות, שצריך שיהיה את היכולת, שיש אותה פשוט בדרכי חשיבה של העולם. איך לנתח דברים נכון, איך לבנות אותם, ומשם, אחרי שהאדם מתאמן בדרכי חשיבה, בישרות של חשיבה, להגיע לשלב הבא של ההתבוננות במושכלות, עד באמת להגיע לדרגות הגבוהות ביותר של להבין את הקדוש ברוך הוא על ידי הצלם אלוקים, להגיע להשגת שלמות בדרגות העליונות ביותר. אבל בן אדם שאין לו את הישרות הבסיסית, כאילו את היכולת הבנה להבדיל בין אמת לשקר, לשאול את השאלות הנכונות על דברים הכי פשוטים בחיים, הוא לא יוכל. זאת אומרת, הוא שומע משהו, הוא מקבל את זה על אוטומט, הוא לא מסוגל לשאול שאלות בסיסיות, שאלות משהו הגיוני, פשוט, הוא באמת לא יודע להבדיל בין אמת לשקר גם בדרגות גבוהות יותר. ולכן החלק השכלי דורש באמת עבודה מהאדם, מהבסיס, פשוט לפתח את השכל ביכולות חשיבה. ואתה יכול לראות את זה בלימוד וגם בדברים אחרים, פשוט זה דבר שדורש, להיות למדן, פשוט להיות למדן. וזה תפיסת חיים של להיות למדן. ולמדן גם לומד חומש בצורה אחרת, הוא גם לומד אגדתס בצורה אחרת. אני חושב שמי שמאוד השפיע עליי אישית בעניין הזה היה, למדתי בפונוביץ', אחר כך, אחרי החתונה, הלכתי ללמוד אצל, זה היה סוף חיי רבי מיכל פיינשטיין, הוא היה מבוגר, כבר לא מסר שיעורים, אז הבן שלו, רב דוד פיינשטיין. אז אני זוכר שאצלו ישבנו ולמדנו מנוחס. וכשלמדנו שם את הסוגיות, עיבור צורה, כן, סוגיות רציניות, זה היה, בסדר, סגנון לומדה של פיינשטיין, מי שמכיר, כן, זה בריסק, אבל יותר דיוקים כאלה, בסדר. ואז מגיעים לאגדתס, והוא לומד את זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אותם דיוקים, אותה שאלה, יובוי טויב ואיתן טויב לטויבים. אז רגע, כתוב כמה פעמים טויב, אז מה זה אומר? אז מה כתוב פה? וזה היה, בשבילי זה מאוד הפתיע, אבל זה לימד אותי איך, אותו דבר כמו שאתה לומד סוגיה, ואתה שואל את השאלות, ואתה מסתכל ומתבונן, אותו דבר גם באגדתא. ואז הוא המשיך, הוא היה חומי שיר, כן, כמו אצל הבריסקרס, אז היה שיר חומש, היה פותח את החומש, ומתחיל לשאול את אותם שאלות. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. רגע, למה צריך להיות כתוב יחי יעקב? זה כתוב מקודם, שמנסה למצרים. אז מה עכשיו בארץ מצרים? למה יעקב? למה לא ישראל? למה פעם ככה, פעם ככה? אגב, בסגנון לימוד שלו, זה היה בדיוק מה שהוא שואל על משנה בחביתי כהן גדול, כן? והגדר, אם זה שתי חביתים, זה מצווה אחת שמחלקים אותה לשתיים, או שזה שתי מצווה, מחציס או בבוקר, מחציס או בערב. אבל את אותם שאלות, בדיוק כמו שהוא פתח משנה במנוחס בסוגיה, הוא בדיוק ככה הוא פתח פסוק בחומש. פשוט לנתח את הטקסט, לנסות להבין. עכשיו, בדרך כלל, זה מה שרשי מתכוון לתרץ. רגע, אבל תראה כבר אמרה את זה, למה תראה אומרת את זה עוד פעם? אז יש פה שתי דינים. יש פה בעצם דין אחד כזה ודין אחד כזה, ויוצא באמת חידושים מאוד מאוד יפים, כן? וזה נותן לך הבנה חדשה באגדתס. אבל את אותו מהל החשיבה שאתה מפתח בלימוד סוגיה, פשוט תמשיך את זה הלאה. תמשיך את זה הלאה בלימוד חומיש, תמשיך את זה הלאה בלימוד אגדתס, ובלימוד הסוגיה של החיים עצמם. רגע, זה כבר נאמר. למה זה נאמר עוד פעם? טוב, בעיתון אי אפשר לעשות את זה, אבל לפעמים כן, לפעמים אתה קורא בין השורות, אתה מבין הרבה יותר, כשאתה קורא את העיתון כמו למדן. אבל לפעמים העיתון הוא מעצם טבעו, הוא צריך למלות הרבה מילים. יש היום גם ספרים תורניים כאלה שרק חיפשו להשלים 10,000 מילים. אז גם הם מטמטמים את המוח כמו עיתונים. אבל בגדול, ברגע שאתה לומד טקסט רציני, שאתה יודע שיש משמעות לכל מילה שנאמרה בו, ואתה לומד את זה בצורה של להיים ולהבין את מה שהוא אומר, זה היכולת הזאת שאותה צריך כדי להגיע מתוך הבנת השכל למקום עמוק יותר. אם אדם אין לו שכל, אומר הרמב״ם, זה גם במאיר הוא מעריך בזה, בפרק חלק א' פרק ז', הוא אומר, אדם שחסר לו השכל, הוא לא משתמש עם השכל שלו, אומר, הוא גרוע יותר מבהמה. בהמה אין לו שכל. אבל האדם הזה, אין לו שכל, עלול להביא לטעויות ולהשתמש עם היכולות השכליות שלו לדברים, תרמיות, גנבות, לדברים הכי גרועים שיש. זה הקלקול הכי נורא שיש בעולם, הוא גרוע מבהמה. אדם שחסר לו שכל, השכל העליון הזה, שהמטרה העליונה בחיים. והדרך שעושים את זה, אז זה גם כן הרמב״ם מתייחס לזה, זה בחלק ג' פרק מ"ו, במוירה, אומר שזה אדם בלי בטלנות, אומר אדם שהוא בטלן ורשלן, בחקירה הוא בהתבודדות העיון, בסדר? צריך חקירה לחקור דברים, בהתבודדות העיון. זאת אומרת, לא להיות כל הזמן עם אנשים, אלא לקחת את הזמן, לשבת עם עצמך ולעיין בנושא, בהתבודדות העיון. ואין לו את זה, אז הוא לא מגיע לבירור הדעה הרצויה. אבל לברר את הדעה הרצויה זה צריך, כן, הווי שוקוד ללמוד תורה, כמו שהרמב"ם כותב שם בפירוש המשנה באובויס, שזה שקד על דלתותה יום-יום, זה דורש זמן של עבודה, יום-יום-יום-יום בשקידה, וגם שקוד בזריזות, בחיות, לא בעצלנות, אלא ולא ברשלנות ולא בבטלנות. אלא לקחת את זה כפרויקט רציני, ולהבין שאנחנו פה בשביל עסק רציני, שצריך להבין אותו. עכשיו, אני מדבר, לא, זה מתחיל מלימוד, אבל זה הבנה של כל העולם שאנחנו חיים בו. עוד פעם, זה לא, יש ביטוי ברמב"ם עצמו, שהוא כותב שזה לא שייך בבחורים. בסדר? העבודה הזאת, של עבודה של כוח השכלי, לא שייך בבחורים צעירים. הוא אומר, כי אין להם עדיין את היישוב הדעת, וכמה שאדם מבוגר יותר, הוא יכול להיכנס יותר לעבודה הזאת. אז בחורים ודאי לא, וגם אחרי החתונה זה דבר שצריך לו כמה שנים, עד שהאדם מסוגל להיכנס להבנה השכלית, לעומק של הבנה שכלית, ועוד פעם, לא מדובר פה רק על הבנה שכלית בתוך סוגיה, זה ודאי צריך לפתח כבר מבתור בחור, זה הזמן לעבוד על זה, לעבוד על שכל ישר. אבל בהמשך החיים זה לעיין בדברים עצמם, ולהבין אותם לעומק כמו שצריך, וכותב שזה זה דבר שצריך באמת להשקיע בהמשך של החיים, אבל בכל אופן זה החלק השכלי שאותו צריך להכיר וצריך לדעת. בוא נראה באמת איך שהרמב"ם מגדיר את זה, לא ניכנס פה יותר מדי. הוא אומר, יש חלק עיוני וחלק מעשי, נכון? הוא אומר, והמעשי, ממנו מלאכות מחשבות, מלאכות מחשבות, וממנו מחשבי, והעיוני הוא, אשר בו ידע האדם הנמצאות שאינן משתנות כפי מה שהן עליו. בסדר? יש את המחשבות הנמצאות שאינן משתנות, זאת אומרת, ההשגות הגדולות, הידיעות שהן לא קשורות למשהו בעולם, אלא דברים שהן מחוץ למציאות, כפי מה שאין עליו, כמו שהאדם משיג אותם והם מעליו. עוד פעם, לא רק מה שאתה רואה ומבין, אלא אתה גם מבין שיש דברים שהם מעבר להבנה שלך. זה נוגע למה שהזכרנו מכל הממשל המערה, גם כן. את הנקודה הזאת שמשהו שמעבר למה שאני משיג היום, והם אשר יקראו חוכמה, סתם. שיש לך סתם דיבור על חוכמה, מדובר על חוכמות כאלה שהן מופשטות מהשכל שלנו, מעבר. דברים עמוקים מאוד והם לא מעשיים. יש לעומת זאת, המלאכות מחשבות הוא הכוח אשר בו ילמד המלאכות. כן, המלאכות שהאדם עושה בכנגרות, ועבודת האדמה, והרפואות, והמלאכות, כן, מלאך, משיט ספינה, וכל הדברים האלה שהם גם כן חוכמות שהם בשימוש שכלי. עוד פעם, יכול להיות שבן אדם לומד דבר כזה כמו רפואה, נגרות, עבודת האדמה, או לנהג ספינה, להעניק ספינה, ועוצר שם. לא מתקדם עם המחשבה ועם החלק השכלי שלו, לא מנצל אותו יותר מזה. אבל זה כבר חלק מחלק השכלי שבאדם. ועוד פעם, זה גם חלק שמלמד את האדם להשתמש בשכל שלו. בסדר? הוא משתמש בשכל שלו כדי ללמוד. אם זה רפואה, עוד פעם, אם זה עבודת אדמה, יש ידע מסוים שדורש מהבן אדם הפעלה של מחשבה. והמחשבי, ויש פה עוד חלק שהיום יקראו לו כנראה יותר אסטרטגי, בסדר? אסטרטגיה, שזה הוא הכוח אשר בו יסתכל לאדם בדבר אשר ירצה לעשותו, אם אפשר לעשותו, אם לאו. בסדר? יש לך אסטרטגיה וטקטיקה, נכון? מה זה דרגות שונות? יש מדינאות, שזה הרעיון. צריך לכבוש את סוריה. אוקיי. ועכשיו טקטיקה זה החייל בשטח, שאתה אומר לרוץ קדימה. אתה תרוץ, אתה תלך מימין, אתה תלך משמאל. איפה השלב של האסטרטגיה? לפחות באסטרטגיה צבאית, זה השלב ביניים. אנחנו צריכים לכבוש את סוריה. מאיפה מתחילים? מה המטרות? איך אנחנו נגיע לזה? איך לעשות את זה? זאת אומרת, אתה יכול לתת רעיונות, אבל איך מיישמים את הרעיונות האלה? כן, איך הרב אורי זוהר, ראיתי שהוא סיפר שהיה פעם מישהו הגיע אליו אחרי מלחמת המפרץ, ואמר לו שעכשיו היה כל כך הרבה ניסים, 39 טילים, שהעיראק, סדאם חוסיין, ירה פה לארץ ואף אחד לא נפגע, זה זמן בטח מסוגל שעכשיו אפשר להחזיר את כל העם בתשובה, אז קדימה, בוא תחזיר את כולם בתשובה, וזה, אז אורי זוהר אומר לו, אבל איך אני עושה, כאילו, מה התוכנית שלך? הוא אומר, מה אתה מומחה? אני רק באתי להגיד שצריך לעשות את זה. אז אמר לו, רב אורי אמר לו ש... תראה, היה לפני כמה שנים, היה מלחמת יום כיפור. מלחמת יום כיפור היה מטוסים שם נפלו, זאת אומרת, ששת הימים היה הצלחה אדירה של חיל האוויר, ובמלחמת יום כיפור היה להם, למצרים ולסורים, את ה-SA, הסובייטי, שהוא הפיל שם מטוסים בכמויות, היה שבועים והיה הכל, זה היה באמת מצב לא מאוד קשה לחיל האוויר. נכנס בן אדם למפקד חיל האוויר, ואומר לו, תשמע, צריך לייצור מטוס שיהיה מאוד מהיר, ולכן הטילים לא יוכלו להשיג אותו, שיהיה לו הגנה, זה, ושיהיה מהצנחים, ושיהיה כך וכך נשק. כאילו תיאור שלם של מטוס על, עד היום לא קיים, שצריך לייצר, בשביל זה באמת יהיה הפתרון. מפקד חיל, וואו, מצוין, אז איך אתה הולך לעשות את זה? הוא אומר, לא, אני לא יודע איך עושים את זה. אני רק אומר מה צריך לעשות, אתה המומחה. אז אמר לו, אורי זוהר, אתה מגיע אליי גם כן, ואומר לי, אתה המומחה, תעשה את זה. בוא, צריך, זה שיש לך רעיונות יפים זה מצוין, טוב מאוד, אבל קח אותם גם לשלב של האסטרטגיה, איך אני מיישם את הרעיונות הגדולים והיפים האלה, ומוריד אותם למעשה, זאת אומרת, לחבר אותם מחוכמו, הרעיון המקורי, בינו לבנות את הפרטים, ומשם לדעס. רוב האנשים, חוכמו יש להם, בינו בכיף, הם יכולים לתאר לך בדיוק איך הבנק שהם הולכים לפתוח הולך להיראות, וכמה אחוזי ריבית הם ייתנו ולא ייתנו, והכל יהיה מושלם, אבל ליישם את זה בפועל, שם זה נתקע. הדעס, בסדר? איך חיבור אל המעשים של הרעיונות. ופה, זה מה שהרמב"ם קורא פה, המחשבי הוא הכוח אשר בו יסתכל האדם בדבר אשר ירצה לעשותו, אם אפשר לעשותו, אם לאו, ואם אפשר לעשותו, איך צריך שיעשה? בסדר? זה כוח מסוים בשכל של האדם שנותן את החיבור המעשי לדברים. זה שיעור מה שצריך שניקח מעניין הנפש הנה, זה מה שאנחנו צריכים ללמוד בעניין הזה של קשור אלינו מהכוח השכלי. ומוירה, ובמלאכת ההיגיון, הרמב"ם מעריך הרבה יותר בהבנה של החלק השכלי ואיך עובדים איתו. זה כוח מאוד מאוד חשוב ויש לנו מה לעבוד עליו. ובעיקר מה שנוגע אלינו כיום, מדבר בעיקר, מדבר בגיל שלכם, זה פשוט ללמוד ולנסות ללמוד בצורה ישרה ואמיתית. אחד המבחנים שרבר פוברסקי, שיהיה בריא, היה אוהב לעשות כשלמדתי אצלו בישיבה, זה אל תגיד לי את זה בשפרח הישיבתי הרגיל, אתה יודע, בהגדרות הישיבתיות. בוא תתרגם לי את זה למשל. בסדר? הוא היה מאוד אוהב לעבור למשלים. תן לי את זה במשל. אתה מבין את הרעיון שאתה יכול להגיד אותו גם במילים אחרות, או שאתה חייב להיצמד לשפרח הישיבתי, לאותו סגנון דיבור, אתה בעצם חוזר על משהו. תגיד לי את זה בשפה אחרת, תרגם לי את זה לאנגלית. בסדר? בוא, קח את הרעיון שאתה מבין, ותתרגם לי אותו לעברית, ספר לי סיפור, תן לי אותו בשפה משפטית. אתה עכשיו עורך דין בבית משפט, אתה צריך להוכיח את הסבורה הזאת, אני מועד במקצס, קדימה. אל תגיד לי שלא, יש פה בעצם מיגו לחציטיינה, או מיגו דאוזה, לא יודע. בוא, תן לי את זה במילים פשוטות. ודווקא אז, האדם רואה מה הוא באמת מבין. וכשהוא באמת מבין משהו, ההבנה היא הרבה יותר ישרה והרבה יותר ברורה. ופה יש, באמת, זה עבודה שהיא מה שנדרשת מאיתנו בזמן הזה, בגיל הזה, של להתעסק בעומק ולהבין את העומק, ובעזרת השם משם ועלה להתקדם להבנה עמוקה יותר של כל מציאות החיים, עד מה שהרמב"ם מגדיר פה בחלק השכלי, להשיג את הצלם אלוהיקים, את השלימות האמיתית של האדם. טוב, השם יעזור.